בשבת שהייתי אצל סבתא שלי, סבתא שלי היקרה שנפטרה לפני שנתיים, הייתי אצלה בשבת וזכיתי לשמוע ממנה המון סיפורים על העבר שלה, וזאת הייתה שבת מאוד מרגשת ומאוד מאוד מחברת ביני לבין סבתא שלי. סבתא שהייתי מאוד קשורה אליה, וזה ככה שבת שאני לא אשכח.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. רות אלטשולר מתמודדת עם דיכאון כבר עשור. קשה למצוא משהו שהיא עדיין לא ניסתה בניסיון להקל על הסבל היומיומי עמו היא מתמודדת. חייה מלאים בהרבה נקודות אור, ההורים שלה נמצאים איתה לכל אורך הדרך, יש לה זוגיות מיטיבה ועוטפת, היא כותבת ואף פרסמה ספר שירים, ועם כל זה, הכאב אינו מרפא. על קלישאות, על איסורי נפש וגם על ציפורים, תשמעו מיד. היי רות.
נעים מאוד.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
אני חולת נפש. אובחנתי לפני קצת יותר מעשור עם דיכאון. עם השנים התווספו עוד אבחנות ועוד בעיות.
מתי היו הפעימות הראשונות שלו?
בתחילת כיתה זין, בגיל 12.
ואם אני רוצה להכיר את רות עד כיתה ה', אז מי הייתה רות?
הייתי ילדה מאוד חברותית, היו לי הרבה חברות, קראתי המון, זה נשאר, אני עדיין קוראת המון. הייתי בבני עקיבא, יש לי שני אחים גדולים וחמישה אחים קטנים, והייתי ככה מאוד מחוברת אליהם. ילדות רגילה, טובה. ובכיתה זין התחילו כל מיני, זה התחיל כאבי ראש בלתי מוסברים, הלכתי להמון בדיקות, הלכתי להמון רופאים.
הכל בסדר, לכאורה.
כן.
ובכל זאת, כאב ראש נוכח.
כאב ראש נוכח במשך שנתיים. בדיעבד אמרו לנו שהכאב ראש היה ביטוי של הדיכאון, שהדחקתי את הדיכאון, והוא בא, הוא היה צריך לפרוץ החוצה איכשהו.
הגוף צעק.
הגוף צעק, כן.
יש עוד סממן מעבר לכאב הראש שאת מזהה שמשהו השתנה?
כן. באותה תקופה היו לי קצת בעיות עם אכילה, הפסקתי לאכול לתקופה, לא היה לי תיאבון, וגם זה דברים שנזכרתי בהם בשלב מאוחר יותר, אבל הייתי הולכת ברחוב וחושבת, אולי אני אקפוץ מתחת לגלגלים של מסעית, או בחורף הייתי חונקת את עצמי עם צעיף שלבשתי. אני אומרת דברים קטנים, אבל הם לא ממש קטנים.
לא, הם לא נשמעים קטנים, כי פתאום יש קול אובדני.
כן.
שחודר לתודעה שלך, או יוצא מתוכך, שאת לא הכרת קודם לכן.
כן. אבל לא, באותו רגע לא חשבתי שזה משהו מוזר או שונה. לא הבנתי שזה לא נורמלי.
בעצם בגיל 15.5. מה הדבר שהוא, נדמה לי סוג של נקודת מפנה בהגדרה של ההתמודדות שלך?
זה היה כמה חודשים שלא כל כך הלכתי לאולפנה, והייתי חותכת את עצמי, והייתי מסתגרת, ומאוד, כאילו ממש כבר ראו שאני בדיכאון, זאת אומרת לא היה ספק. ניסיון אובדני ראשון בגיל 15.5. ההורים שלי הביאו אותי לאסף הרופא, ושם הפסיכיאטרית של הבית חולים הורתה לשלוח אותי לנס ציונה למחלקה הפסיכיאטרית.
בעצם כל התקופה הזו שבה את לא הולכת לבית הספר, זה כבר לא נשאר רק בינך לבין עצמך. זה כבר משהו, כמו שאת אמרת, שכבר אי אפשר לא לראות אותו. יש לו ביטוי חיצוני. את לא קמה בבוקר, את לא הולכת למסגרת. מה קורה בינתיים בבית? מה התגובה? מה מנסים לעשות? איזה שיח יש עם ההורים, עם האחים?
אז בהתחלה לא היה בכלל שיח עם ההורים. שיתפתי בכל זה רק את בת השירות שהייתה באולפנה. ואז שזה הגיע למחשבות אובדניות, היא הייתה חייבת לדווח.
זה סוג של גאולה בשבילך? הנה זה יוצא, או זה יוצא מהידיים שלך וזה קושי נוסף?
הבנתי וידעתי שאין לה ברירה. אבל בכל זאת מאוד כעסתי עליה. הייתי מספיק בוגרת כדי להבין את הסיטואציה. כן הרגשתי שמשהו התחמק לי כזה בין הידיים, כאילו שפספסתי איזושהי הזדמנות לעשות משהו קיצוני בלי שאף אחד ידע.
כלומר, מה שהתפספס לך זו הזדמנות למות.
כן.
ציינת שפגעת בעצמך. לפני כן. הניסיון האובדני.
כן. האמת שזה קצת מצחיק, אבל לא כל כך ידעתי מה אני עושה. כאילו לא... זה היה חתכים מאוד שטחיים, מאוד כאילו יותר שריטות כאלה אפילו. אבל עם הזמן השתכללתי וצברתי ניסיון, אבל בהתחלה זה היה משהו נורא ראשוני כזה ו...
שזה לא שראית אותו, לא ראית אנשים אחרים שעושים את זה?
לא ראיתי אנשים אחרים שעושים את זה, לא ראיתי את זה בסרטים. כן, קראתי על זה בספרים.
וזה בעצם סוג נוסף של התמכרות.
לגמרי, חד משמעית. זאת התמכרות לכל דבר. אני וגם... כאילו אנשים שסביבים מבינים כאילו שכשאני פוגעת בעצמי זה לא סתם. זה גם מקל עליי, זה באמת מקל עליי לרגע הספציפי שזה קורה. רגע אחר כך זה כבר לא עוזר, אבל וגם ברגע שעושים את זה באופן קבוע ממש זה הופך להתמכרות ונורא קשה להיגמל מזה. מאוד מאוד קשה.
כן, אולי גם את יודעת, אני חושבת על... אני לא זוכרת את מי שמעתי אומרת את זה, אולי אמונה אלון, סופרת, שהיא אמרה ש... היא כנראה בתקופה מסוימת בחייה, התמודדה עם השמנה, ואמרה ש... זה שני דברים על זה. אחד ש... זה כל הזמן בחוץ, כלומר... רואים עלייך שאת אוהבת לאכול. זה לא משהו, נגיד, את מבולגנת בבית. אז מי שבא אלייך הביתה רואה את זה. אבל פה את הולכת לסופר עם במחאות הבית המבולגן. הוא עלייך. דבר אחד. ודבר שני, שלהיגמל מסיגריות, זה צריך לדאוג שלא יהיו סיגריות באזור. להיגמל מאלכוהול, אז צריך לוודא שלא יהיה אלכוהול, או להתרחק ממסיבות, או להגיד לא כשמציעים לך. אבל הגוף, אין היפרדות מהגוף, הוא איתנו כל הזמן.
ברגע שאתה צריך את זה, ואתה רוצה את זה, שום דבר לא יעצור אותך. כאילו.
כן. במשך כמה שנים, התמודדת עם ההתמכרות הזו.
זה היה לסירוגין במשך שלוש שנים רציפות שפגעתי בעצמי בלי הפסקה. ואז הצלחתי שנתיים להיות נקייה. ואז זה בא והלך. אני עכשיו בתחילת תקופת גמילה.
וואו.
כן.
קודם כל בהצלחה.
תודה רבה.
מרגש לשמוע. אז את חווה את האשפוז הראשון שלך. בגיל 15 וחצי, צעירונת. אנחנו תכף נשמע על הכל, אבל דווקא מעניין אותי מנקודת הזמן הזו, היום את בת 26, אם את פוגשת את רות בת ה-15 וחצי. מה יש לך לומר לה?
וואו. האמת, אין לי משהו מאוד להגיד לה, אני לא יכולה להגיד לה שישתפר, כי לא ממש משתפר. אני לא יכולה להגיד לה, תהי חזקה, כי להיות חזקה בשביל מה? אני לא יודעת אם זה בסדר להגיד את זה.
הכל בסדר להגיד.
תנסי חזק יותר.
כלומר, את בעצם, אנחנו לא פה, לא, אין פה פרפרים, ציפורים וכינורות ברקע. את אומרת לרות בת ה-15 וחצי, תצליחי להתאבד.
כן.
כי לאורך העשור הזה, מה ההתמודדות שלך?
זו התמודדות יומיומית, רגע אחרי רגע, עם כאב בלתי נסבל, עם תחושת בדידות נוראית, גם כשאני מוקפת באנשים שאני אוהבת, ובמשפחה שלי, ובת הזוג שלי, וממש... תמיד יש תחושת בדידות נוראית שממש קשה מנסו. ויש גם את החרדות שמתלוות לדיכאון, והתקפי חרדה, וכל מיני פוביות קטנות כאלה. ויש תקופות כאלה ותקופות כאלה, אבל תמיד יש את ה... יש את הבייסיק שנמצא תמיד.
כלומר, זאת עננה פנימית, בלתי תלויה בחסדים שיש בחיים שלך.
לא, לא.
הדיכאון שלך מוגדר דיכאון עמיד.
לקחתי כמעט כל תרופה שמוצעת. עברתי טיפולי ECD, טיפול בהלם חשמלי, בנזר חשמל. עברתי טיפול בקטמין, ושתילו לי קוצב VNS.
שתגידי עליו משהו, וגם תסבירי למה זה רלוונטי לומר את זה כאן.
כן. קוצב VNS זה קוצב שמושתל על עצב הווגוס בצוואר, על יד מיתרי הקול, והוא שולח פולסים של חשמל למוח כל 3 דקות למשך 30 שניות. וכשהפולס נמשך, אז בעצם אני קצת נהיה צרודה. כי העצב הווגוס קרוב למיתרי הקול. אז גם זה לא הצליח. זה הטיפול שתלינו בו המון תקוות. בכל אחת מהטיפולים תלינו המון תקוות, אבל זה פרוצדורה משמעותית יותר.
זאת אומרת, עברתם ממשהו רדיקלי אחד לאחר.
כן.
וכשאני אומרת עברתם, אז ההורים למעשה הם המלווים העיקריים שלך?
כן.
ובאמת אולי צריך להבהיר את זה, שמה שאת מציינת, נזעי חשמל וקטמין והקוצב, באמת זה כבר, זאת אומרת, זה הרבה הרבה אחרי כדורים.
כן.
להפחתת הדיכאון. כן. יש באופק עוד איזשהו טיפול שאת יודעת על קיומו ולא ניסית?
לא. הטיפול ה-VNS, הניתוח, זה טיפול מאוד חדשני. זה טיפול שבמקור הוא לאפילפסיה, וגילו שהוא עוזר גם לדיכאון, אז בהקשר של הדיכאון אני הבן אדם ה-12 שעבר אותו.
היו ניסיונות אובדניים נוספים מאז גיל 15 וחצי?
היו לי 12 ניסיונות אובדניים.
איזה מספר זה רות.
כן.
אני תוהה מה נדרש כדי להגיע לניסיון ה-12.
יאוש. לכל אחד מהניסיונות, יאוש. אבל האמת היא שהייאוש, הנקודת שבירה הכי גדולה, זה הרגע אחרי הניסיון שבו את מתעוררת.
מבינה שנכשלת.
ומבינה שנכשלת, כן. זה נקודת הייאוש הכי, הכי, הכי גדולה.
מתי התרחש הניסיון האחרון?
לפני 3 חודשים בערך.
זה פרק זמן מאוד קצר, זה כן. מאוד טרי.
כן.
אמרת שאת לא אוהבת את ההגדרה הזו מתמודדת נפש.
נכון.
וגם לא לוחמת נפש, נכון. יש גם כזה מין... את אומרת, אני חולת נפש.
כן.
אז בואי סברי את אוזניי, כי לי קשה עם המונח הזה.
אני רואה מחלות נפש כמחלות לכל דבר, כמו שיש סרטן וכמו שיש סכרת וכמו שיש פרקינסון וכמו כל מחלה אחרת. והמחלה שלי היא בנפש, היא לא בראש, היא לא ברגל, היא בנפש, ולכן אני חולת נפש.
אז אני רוצה לשאול על זה. כי ברור שיש כאן חולי,
כן.
קושי. האם לא קשה לך, או אני לא אפיל את זה עלייך, אני אגיד לי קשה, שכשיש מחלה בגוף, קשה ככל שתהיה, בסדר, קחי סרטן שלב 4. אז לא אומרים, הוא חולה גוף. ממקמים את החולי. אומרים, הוא חולה סרטן.
נכון.
וברגע שאומרים מחלת נפש, לקחו את כל הדבר הזה שאנחנו לא יכולות לראות, שזה לא הגוף, אבל כל הדבר הזה שיש בתוכי, שהוא הנפש של טלי, אומרים, כל הדבר הזה הוא חולה. לעומת זאת, כשאת אומרת דיכאון, או דיכאון וחרדה, או סוגים שונים של התמודדויות, אז אני אומרת, אוקיי, ברור שזה שייך לקטגוריה של קשיים, התמודדויות, מחלות, שהן באזור הנפשי, ולא רק הפיזיולוגי, אבל לא לקחתי את כל נפשו של האדם, והחתמתי אותה. אני אומרת את זה כי אחד הדברים שקשה לי איתם, זה היחס החברתי לאנשים שהם, נשתמש במינוח שלך, חולי נפש. תקשיבי, זה עולה לי בדמים להגיד את זה. זה קשה לי לאמץ את ההגדרה שלך, אבל אני איתך. אז קשה לי עם היחס החברתי, קשה לי עם זה שלפעמים מניחים שבעקבות הכותרת הזו, זה אומר עוד הרבה הרבה דברים לבן אדם.
כן.
זה באמת, זה מאוד מסעיר אותי. זה משהו שקשה לי איתו, ואני מנסה לשנות את הגישה החברתית ככל יכולתי, כן, יכולתי מאוד מצומצמת. אז מה דעתך על הדבר הזה?
מחלות נפש הן מחלות שקופות. וכולם מתייחסים אליהן כאל מחלות שקופות. הן החצר האחורית, המוזנחת והלא מטופחת. המחלקה שהייתי בה בנס ציונה, עד השפוז הראשון שלי, תת נעים, באמת. לאף אחד לא אכפת. וזאת ההרגשה, שזה לא רק חברתית, זה לא רק הסטיגמה שאני סוחבת איתי, זה גם במשרד הבריאות. הדבר האחרון שמתקצבים זה את בריאות הנפש. הניתוח שעשיתי, זה ניתוח שבסל התרופות. והיינו צריכים להילחם כדי להשיג את המימון עליו. ממש ההורים שלי נלחמו בשיניים כדי שאני אקבל את הניתוח הזה, למרות שהוא בסל. אז זה לא רק חברתי, זה
המערכת עצמה.
המערכת עצמה, כן.
אולי אפילו המטפלים, תכף ניגע בזה. אבל האם אני מצליחה לשכנע אותך שהמונח חולת נפש, יש בו משהו טוטלי?
אני מבינה מה את אומרת, אני מבינה ומקבלת, אבל אני דבקה עדיין.
כן, זה חשוב לך.
כן.
אני חושבת באמצעותך שזאת הדרך שלך לצעוק, יש כאן מחלה.
כן. הרבה אנשים חושבים שכאילו זה משהו שצריך להתגבר עליו, או תעשי ספורט וזה יעבור, תחייכי, fake it, you make it, כאילו כזה...
כל הסיסמאות בשקל של הפסיכולוגיה החיובית.
כן, אז אני שונאת את זה. אני ממש שונאת את זה, וחשוב לי... גם כדי להגיד לאנשים האלה שנותנים לי את הסיסמאות בשקל האלה, להגיד להם שזאת מחלה. כן. אבל גם חשוב לי להוריד את הסטיגמה ממחלות נפש, ולהראות לאנשים, היי, אני חולת נפש, ותראו אותי, אני לא מפחידה. וכמו שאני לא מפחידה, גם שאר חולה הנפש לא מפחידים.
כן. טוב, אני מבטיחה לחשוב על זה. כי אני חושבת ששתינו חותרות לאותו מקום.
כן.
וזו רק שאלה, מה... מה יצליח לחולל שינוי באמת בתפיסה, בתגובה. אבל אני מאוד מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, שמעיד על, לא יודעת, כנראה בא מכוונות טובות, בואי ננקוט בגישת חסד, אבל בסופו של דבר יש בו משהו מאוד לא מתקף, מאוד לא מבין, מאוד מלביד, משאיר לבד.
ומקטין גם.
מאוד.
מקטין את ההתמודדות.
כן. מקטין את ההתמודדות, מקטין את האדם. את אומרת שאת מטפלת בעצמך.
כן.
אני בטוחה, גם תיארת את הטיפולים הרפואיים יותר, אבל אני בטוחה שאת למודת תהליכים טיפוליים.
כן, בהחלט.
ומרובים. ומעניין אותי המסע הזה. מה למדת לאורך הדרך?
זה היה... תהליך לא פשוט. היה לי מאוד מאוד קשה להיפתח בפני המטפלים שלי, לסמוך עליהם, ובמשך שנים הייתי יושבת בחדר הטיפולים ושותקת. פשוט לא פותחת את הפה. הייתי אלופה בזה, ממש. הייתי שנה וחצי באשפוז מלא. באשפוז הנוכחי...
שזה רק נגיד, זה אשפוז יום.
התחלתי קצת ללמוד לסמוך על המטפלים שלי, וזה באמת שינה מאוד את כל התהליך. יש לי מטפלים מדהימים, באמת, כל אחד ואחד מהם.
רוצה להגיד איפה?
אני כרגע מאושפזת בשלוותה, בהוד השרון. אני שם מגיל 18. עברתי לא מעט אשפוזים, רוב העשר וחצי שנים מעלה הייתי מאושפזת, הרוב המכריע.
כשזה בעצם מאז גיל 18, זה מרצונך, ביוזמתך?
כן, זה מאוד מאוד קשה. אבל לפחות יש תהליך.
ועדיין בתוך התהליך הזה את אומרת לי שלפני שלושה חודשים היה ניסיון אובדני.
כן, זה לא משהו שלוקח שנה או שנתיים לפתור. גם ככל שעוברות השנים מצטברות עוד טראומות ועוד משברים וכל ניסיון אובדני הוא טראומה בפני עצמו. וכל... כל ניסיון לתרופה חדשה או לטיפול חדש שלא מצליח, זה גם סוג של טראומה. עוברים משברים לאורך התקופה הזאת, והטיפול לא תמיד מצליח להשיג את המשברים.
כן. יש שיטת טיפול מסוימת שמדברת אלייך יותר?
זה בעיקר פסיכותרפיה.
לא DBT למשל.
לא, לא.
זה לא דיבר אלייך?
לא, לא. אני פעם ניסיתי מיינדפולנס. וכולם שם נרגעו ונכנסו לזה שם, אבל אני נכנסתי להתקף חרדה, זה ממש הבהיל אותי לעצור ולהקשיב לעצמי ולנשום, זה ממש, זה הכניס אותי להתקף חרדה. זה עשה את הפעולה הפוכה.
כמה חשוב שאת אומרת את זה? כמה חשוב שנדע שמה שעובד לנו לא בהכרח עובד לאחרים, שמשהו הופך להיות מין buzzword כזו, שזה מה שכולם אומרים עכשיו. צריך כל אדם לבחון לעצמו, אם זה באמת באמת מתאים לו, אם זה פשוט משהו סתמי עבורו, או אפילו מזיק.
כן.
וזה חלק מהלימוד.
כן.
גם זה דורש הרבה כוחות נפש, לנסות דברים, לגלות שהם בעצם לא מועילים, להרים את עצמך לניסיון הבא.
בעצם כל התהליך הדיפולי, גם התרופתי וגם הפסיכותרפיסטי, הכל זה ניסוי ותהייה. כי אי אפשר לעשות צילום ולגלות בדיוק מה הבעיה, אי אפשר לעשות בדיקת דם, זה הכל ניסוי ותהייה.
כן. אני רואה שיש לך שרשרת של ציפור, ונדמה היה לי שראיתי גם קעקוע של ציפור. כן. וגם ברגל, נכון? גם את ברגל. מצביעה על הזרוע, ואני ראיתי גם ברגל.
נכון.
קעקוע מאוד יפה. אז מה הקטע של הציפורים?
הייתה לי תקופה בכיתה י"ב שהייתי מאוד אובססיבית לציפורים. מאוד אהבתי אותם, ציירתי על הקירות בחדר שלי אצל ההורים ציפורים, בפרויקט גמר שלי באמנות היה ציפורים. הכמיהה הזאת לחופש מוחלט כזה, שאני יכולה פשוט לעוף לאן שאני רוצה, ולהגיע לאן שאני רוצה. ולא דווקא פיזית, יותר
מחשבתית,
רגשית, כן.
את כותבת שירים,
נכון.
נכון? את הוצאת ספר שירה בשם חדר המתנה.
כן.
ובאחד השירים שלך, את כותבת שאנשים קוראים לך גיבורה.
כן.
מה התחושה שלך כשאנשים אומרים, וואו, את איזו גיבורה את, או איזה אומץ יש לך? מה עובר לך בראש?
בראש שלי אני צורחת. אני לא סובלת שאומרים לי את זה. אני לא בחרתי. לא בחרתי את ההתמודדות הזאת, לא בחרתי את המחלה הזאת. ואני גם רוב הזמן לא נלחמת בה. זאת אומרת, ניסיתי להתאבד 12 פעמים, אני לא גיבורה. אני הרמתי ידיים כל כך הרבה פעמים, גיבורים לא מרימים ידיים. אז אני, כאילו, אנשים שקוראים לי גיבורה, אני חושבת שהם לא באמת מבינים מה עובר עליי. כאילו, הם רואים את התדמית של מי שאני, את מה שהם בוחרים לראות.
אני כל כך מזדהה איתך. שוב, זה קצת כמו שאמרנו קודם, אני רוצה להאמין שדברים נאמרים מתוך כוונות טובות.
כן.
ועדיין אני חושבת שהם גם נאמרים מתוך מחשבה סטיגמטית.
כן.
אני חייבת להגיד שאפילו כשאומרים היא נאבקה בסרטן, אפילו את זה אני לא אוהבת.
כן, גם אני.
מה זה אומר? מישהו שנפטר מסרטן, אז הוא לא נלחם מספיק? בכלל כל השיח על הירואיות לא רלוונטי בתחום הזה.
כן.
את גם אני מניחה שכשמישהו אומר לך, וואו, איזה גיבורה את, אולי זה מייצר אי נעימות להגיד לו, תקשיב, זה לא המינוח שמתאים לי, כי הוא הרים לך כרגע.
כן.
אז אולי זאת הזדמנות כזאת נקייה עכשיו להגיד, זה לא מול אדם ספציפי, אלא רגע באמת לנסות להגיד לאנשים, לא להגיב ככה.
לא, אל תקראו לגיבורה, חד משמעית.
איך כן?
וואו. חולת נפש זה מספיק לי.
ואיך נכון, מעבר להגדרה, איך נכון להגיב? למשל, האם נכון לשאול אותך מה שלומך?
אני אף פעם לא יודעת איך לענות לשאלה הזאת. אבל אני לא יכולה להגיד לאנשים, אל תשאלו אותי מה שלומי. לפעמים אני אומרת בסדר, גם כשלא בסדר.
מין שקר מוסכם כזה קצת.
כן, כן.
כששואלים את ההורים שלך, מה שלום רות, מה הם עונים?
הם בטות להם המילים. הם קצת לא יודעים מה להגיד. כאילו, אנשים מצפים... כאילו אם אתמול היא לא הרגישה טוב, אז אולי היום היא כבר מרגישה יותר טוב, אבל זה לא עובד ככה.
זה כמו שאמרנו קודם, על התבניות, על המגירות
כן,
האלה.
כן.
הציפייה היא, רות מרגישה יותר טוב.
כן.
כן.
אז הם לפעמים קצת speechless כזה מול השאלה הזאת. גם אני.
כן, אני באמת תוהה לגבי זה. כי אני חושבת אם בכלל לא שואלים ולא מתעניינים, אפרופו דיברנו קודם על מחלות שקופות, זה גם קצת מוזר או משאיר לבד, או גם ההתעלמות יש בה איזשהו מימד בעייתי.
אני חושבת שיש שאלות שהן יותר, למשל, איך היה לך היום בשלוותה? זה לא מה שלומך. זו שאלה יותר
קונקרטית.
קונקרטית, כן. זה תשובה, זה שאלה שאני יכולה לענות עליה.
ואולי עוד ניתן כזה המדריך למגיב, שאני חושבת שגם, נגיד ששואלים איך היה לך היום בשלוותה, אוקיי, מגיעים לשאלה יותר כזאת מדויקת, ואת עונה, היה בסדר. אז אני, נדמה לי שתשובה, תגובה לתשובה הזו, אם היא, יופי, אז יופי, אז סימן שיותר טוב אצלך באופן כללי, היא גם בעייתית.
כן.
בואו תורידו קצת את התקוות שלכם.
כן.
לסוף טוב. אני חושבת באמת, אמרת קודם שהכאב הוא בלתי נסבל.
כן.
השתמשת במינוח הזה. ואני חושבת שאם נצליח להשתתף באיזשהו אופן, אפילו עדין, בנסיעה של הסבל, אולי זה יכול קצת לעזור.
אני לא חושבת שיש איך. אבא שלי אומר לי כל הזמן, אנחנו מחזיקים בשבילך את התקווה. אני קצת לא, אני לא בטוחה מה אני חושבת על זה, כי אתם מקווים בשבילי, בסדר, את זה אני מבינה, אבל מחזיקים בשבילך את התקווה, כאילו, אתם לא יכולים להחזיק את התקווה שלי, אתם יכולים לקוות בשבילי.
הכמיהה שלי היא להצליח לא להתעלם מסבל שאין לו מזור כרגע. נראה לעין, ובמובן הזה להחזיק אותו. במובן הזה זו החזקה משותפת של הסבל, לא הדדית, לא סימטרית. אבל השתתפות, נכון, יש מושג כזה של השתתפות בצער,
כן.
בשעת אובדן, זה כאילו השתתפות בסבל.
אני מבינה מה את אומרת, כי אני באמת חושבת שבן אדם שיש לו מעטפת ו... וחברים ומשפחה שתומכים בו ואיתו בכל הדבר הזה, זה שונה לגמרי מבן אדם שאין לו את זה, ואני פגשתי אנשים שאין להם בכלל מעטפת משפחתית וחברתית, והם עוברים את כל זה לבד. ואין ספק שזה קשה יותר, כאילו, חד משמעית. אבל כמו שאמרתי מקודם, הבדידות נשארת גם כשאתה מוקף באנשים שאתה אוהב.
כן. כן. אני באמת לא מדמיינת את ההשתתפות הזו בסבל כדי לרפא או להציל, שגם זה איזושהי מחשבה כוזבת. שאם נעשה, אם רק נעשה את זה ואת זה, או ייעוץ, כן? אם רק תעשו את זה ואת זה, אז תגאלו את האדם מסבלותיו. לא, אני לא משלה את עצמי, אלא לחיות איזושהי אמת קיומית, שאלפים מאיתנו מתמודדים עם כאב שאין לו שיעור.
כן.
אני חושבת שלפעמים אנשים מחזיקים באיזו אשליה, שאם רק, אז. אם רק יהיה הטיפול הנכון, אם רק יהיה איזה מטפל או מטפלת משמעותיים, אם רק תהיה משפחה עוטפת, אם רק, אז יהיה יותר טוב, אז כן. יהיה בסדר. ואחד הדברים החשובים בסיפור שאת מספרת ברעיתות כל כך יפה ובצורה מודעת כל כך, זה שגם אם יש הרבה מאוד מהדברים האלה, וטיפול איכותי ורצון טוב וגיוס גם שלך וגם של המעטפת האנושית שלך, עדיין מאוד מאוד קשה וכואב, ולפעמים קשה לראות איזה אופק, ולפעמים יותר רואים אותו. ואולי אחד הדברים שאפשר לחתור אליו, זה שאנשים יפסיקו להשלות את עצמם, שהנה הם מבינים, הם יודעים.
אז אני חושבת שהדבר הראשון הוא להבין שלא מבינים. ושלמרות שאנחנו לא מבינים, אנחנו עדיין פה.
זה, אני רוצה שזה יהיה סלוגן, מדבקות על מכוניות, זה מה שאני רוצה לראות. קראתי פוסט שלך, שהוקדש לזכר רותם ותרז, ותייגת אותן.
כן.
ונכנסתי לדפים שלהן. וזה צרב את ליבי, כי ראיתי נשים צעירות, יפהפיות, מעניינות, מה שניבט מהדפים שלהן.
כן.
והגדרת אותן אחיות לכאב.
כן.
בואי תספרי לי על זה.
את רותם הכרתי באשפוז הראשון שלי בנס ציונה. היא הייתה שותפה שלי לחדר. היא קטנה ממני בשנה, והיא באמת הבן אדם הכי, הכי הכי, הכי אצילית והכי עדינה והכי קשובה והכי רגישה והכי מוכשרת. החברות בינינו נמשכה גם אחרי האשפוזים. נשארנו בקשר, היא באה אליי, אני באתי אליה, דיברנו בטלפון, היינו מאוד מאוד קרובות. ואז אני התאשפזתי בשלוותה, והיא חזרה לנס ציונה, וקצת אחר כך היא השתחררה, והיא התאבדה. והרבה אנשים שאלו אותי, את לא כועסת עליה? שהיא ככה עזבה אותך, שהיא עזבה את המשפחה שלה, את כולם? אבל איך אני יכולה לחוס עליה? כאילו זה כל מה שאני רוצה. איך אני יכולה לחוס עליה בכלל? אני יותר מזה אפילו, אני שמחה בשבילה. אני כאבתי איתה, אני לא עברתי את מה שהיא עברה. עם כמה שזה קשה וכואב ועצוב ונורא, אני חושבת שעכשיו יותר טוב לה. באמת, באמת.
היא נגאלה מייסורי הנפש.
היא נגאלה מייסוריה לגמרי. וגם תרז, תרז סבלה, היא גם הייתה, מקודם אמרתי, הזכרתי אנשים שאין להם תמיכה משפחתית, ואז תרז הייתה אחת מהאנשים האלה. לא היה לה שום גב משפחתי, לא היה לה חברים מחוץ למחלקה. אנחנו השותפות שלה לחדר, היינו החברות שלה, והיינו כל עולמה.
היא הייתה בשלוותה?
היא הייתה בשלוותה, כן. היא גדולה ממני ב-30 שנה, אבל התחברנו מאוד מאוד מאוד. כל עולם האמנות והמוזיקה והספרות היה לנו במשותף, ונוסעות השחצים ביחד, ומדברות המון. והיא סבלה גם מכאבים פיזיים, היה לה פיברומיאלגיה, וגם פוסט-טראומה. והיא סבלה מאוד, והיא גם התאבדה. והלוויה שלה זאת הלוויה הכי עצובה שהייתי בחיים שלה, שלי. היו שם בקושי 10 אנשים. זה כאב לי כל כך, כי היא הייתה אישה גדולה מהחיים, ממש מצחיקה וחכמה, ונראה שאין יותר מדי אנשים שזוכרים אותה, וזה כואב לי מאוד.
מה זה עושה לך שבעצם רותם ותרז הצליחו לממש את התנועה הזאת שאת מתכתבת איתה כבר 10 שנים?
אני מקנה בהן. ברגעים קשים אני אומרת, זה לא פייר שהן הצליחו ואני לא. מה אני עושה לא נכון. ביום השנה שלהן זה הכי קשה.
זה יום שאת מציינת אותו.
זה יום שאני מציינת אותו. ביום השנה של רותם, המשפחה שלה עושה, כולם עולים לקבר, ואחר כך יושבים במרפסת שלהם ושרים שירים שרותם כתבה והלחינה, אבל ביום השנה של תרז אין שום הזכרה. אני ועוד חברה עולות לקבר שלה לבד. כואב לי שאין לו איתי, אבל יותר מזה כואב לי שאני לא איתן.
אני חושבת, רות, כמה הנפש שלך יפה ורחבה, שחרף ההתמודדות שלך, יש לך מקום להעניק לזיכרון שלהן. ואני חושבת זה דורש גדלות פנימית כזו, שאת אוספת את הכוחות שלך ואת מחלצת את מיטב הרגשות שלך ומממשת את האהבה שלך עליהן בפועל גם אחרי מותן.
אני לא אשכח אותן לעולם, הן חלק ממני לנצח.
את אומרת שאת זכית למעטפת אנושית.
כן.
אז בואי דברי קצת על המעטפת שלך ועל התפקיד שהיא נושאת בחייך.
הקו הראשון של המעטפת זה ההורים שלי. הם באמת מהרגע הראשון התגייסו במלוא מובן המילה. הם עשו בשבילי מעל ומעבר לאורך כל 10 השנים האלה. הם מבקרים אותי כל יום, ואנחנו 8 אחים, כמו שאמרתי מקודם, ויש ילדים קטנים בבית, ובכל זאת כל יום אחד מהם היה בא לבקר אותי. אמא שלי הייתה שולחת לי אוכל, ובשבתות הראשונות שלי בנס ציונה, באשפוז הראשון, אבא שלי היה איתי. בבתי חולים פסיכיאטרים אין קורסה ליד המיטה שאורח יכול לישון שם.
שזה גם אין, בלתי נתפס.
כן, אין דבר כזה. כן. אז הוא היה אצל שכן של חברה, של דודה, משהו כזה, והוא בא אליי לסעודות שבת. אני זאת שביקשתי ממנו להפסיק לבוא. אני התחלתי להפסיק לשמור שבת בערך בתקופה הזאת, והרגשתי לא נעים לא לשמור שבת כשאבא שלי עשה לי קידוש שעתיים לפני כן.
כלומר, זה עוד תהליך חופש, אם נשתמש בטרמינולוגיה של הציפור.
כן.
שאת בחרת בו.
כן.
כן. ואיך זה התקבל על ידי ההורים שלך?
אז הם לא ידעו המון שנים. רק בגיל 19 קניתי את זוג המכנסיים הראשון שלי. ובהתחלה ההורים שלי אמרו לי שאני לא יכולה להיכנס ככה הביתה. אז הייתי עם מכנסיים במחלקה ועם החצאית בבית, ובאיזשהו שלב אמרתי להם או עם מכנסיים או לא בכלל. והם קיבלו את זה, והיום אני מסתובבת בבית עם מכנסיים, וזה בסדר גמור.
כלומר, באיזשהו אופן היה להם יותר קשה בהתחלה לקבל את העובדה שאת חזרת בשאלה, מאשר את העובדה שאת חולת נפש.
חד משמעית. ויש גם את העניין של היציאה מהארון, שזה היה עוד אישו כזה, עוד מאורה.
שמתי הוא התרחש?
מול ההורים שלי הייתה פסיכיאטרית שהוציאה אותי מהארון. בגיל 21, אני חושבת. כן, זה היה לא נעים בכלל, זה היה קשה מאוד. אני נורא פחדתי מהתגובה של ההורים שלי.
שלא לומר שהאורייתי, אני נדהמת קצת מהסיפור.
כן, כן. במהלך העשור הזה נתקלתי בהמון פסיכיאטרים שלא מגיע להם, בכלל לא מגיע להם ולא מגיע לנו, באמת.
שהם יהיו פסיכיאטרים.
שהם יהיו פסיכיאטרים, כן.
באמת מקומם ביותר.
כן. אז זה כך מול ההורים שלי, והם ביקשו ממני לא לספר לאחים שלי.
זה הפתיע אותם?
כן, אבל היום יש לי בת זוג וההורים שלי מקבלים אותה.
נשמע שההורים עברו בעצמם תהליך.
כן.
של צמיחה במובן הזה של דיוק ההתאמה של הליווי שהכי נכון לך.
כן, הם עברו... אם יש גיבורים בסיפור שלי זה ההורים, כי...
איזה כיף יהיה להם לשמוע את זה.
באמת, כי הם מעולם לא הרימו ידיים. אף פעם, לאורך כל העשר וחצי שנים האלה, הם לא הרימו ידיים אף פעם. הם תמיד נלחמו בשבילי ועבורי ו...
והיו שם.
והיו שם, באמת, כל הזמן.
זה מדהים שאת אומרת את זה, רות, כי... אני מרגישה שהרבה פעמים יש האשמה כלפי ההורים. או חברתית, או הרבה פעמים מצד המטפלים לסוגיהם. ואת אומרת, ההורים הם עוגן בחיים שלי. ואת אומרת, לא תמיד התגובות שלהן מושלמות.
לא.
ולא תמיד הם, לא יודעת, או הם מספיק משהו, לא יודעת איך להגדיר את זה, ליברליים או, או מודעים, או פועלים בצורה המותאמת ביותר לצורך שלי, ואני לא יודעת אם יש, אני מוסיפה לזה, אני לא יודעת אם יש מישהו בעולם שתמיד תמיד דרכי התגובה שלו הן הכי הכי מדויקות לכל צורך, אבל הם מתנהלים מתוך, כך נשמע, אהבה ועמידות ומסירות, ואת לוקחת את זה בשתי ידיים, את מאוד מאוד מוכירה את, ה...
כן.
את האנרגיה הזו.
כן, מאוד. הם... עברתי איתם תקופות גם לא פשוטות, כאילו, זאת לא הייתה דרך חלקלקה ונעימה לאורך כל הדרך, אבל... אבל הם נשארו שם, תמיד, באמת, זה... יאמר לזכותם שגם כשהייתי בלתי נסבלת הם, הם נשארו.
מה עזר להם להצליח לעשות את המרתון הזה?
באמת שאין לי מושג.
בואי נחשוב רגע, בואי תתבונני עליהם רגע. מה יש בהם שגורם לזה שאתם תהיו שלישייה כזאת טובה?
אני חושבת שהאמונה שלהם מאוד מחזיקה אותם. יש את המשפט הנדוש הזה שאלוהים לא מעמיד אותך בניסיון שאתה לא יכול להתמודד איתו. שאני לא סובלת את המשפט הזה. אבל,
לא חשבתי אחרת.
אבל, אבל אני חושבת שההורים שלי מאמינים בו. מאמינים בו ומאמינים שזה ניסיון שהם צריכים לעמוד בו. ושהם יכולים לעמוד בו. אני בטוחה שיש להם רגעים שהם לא רוצים ולא יכולים לעמוד בו וקוראים תחת הנטל, אבל הם בכל זאת נשארים. ההורים שלי שניהם מאוד מאמינים, מאוד מאוד אנשים מאוד קשובים. אבא שלי הוא מאוד בן אדם, מאוד איש שיחה. באמת יש אשכולות כזה. הוא היסטוריון והוא רב והוא אבא והוא כזה, וגם אמא שלי, כן, וגם אמא שלי היא אמא במשרה מלאה ועובדת במשרה מלאה, ובאמת שניהם אנשים שניהם אנשים משכמם ומעלה. וגם להם יש את המעגל תמיכה שלהם. יש להם את החברים שלהם, ולאבא שלי יש את ההורים שלו, ולאמא שלי יש את אחותה הגדולה, שככה תומכים בהם, וממש איתם לאורך כל הדרך.
זה מקסים לשמוע אותך מספרת את הסיפור הזה. כי באמת זה קצת קשור למה שאמרתי קודם על על המקום שיש בליבך לרותם ולתרז. ואני באמת, אם אפשר היה להכניס איזו מצלמה כזו לנפשך, אז אני חושבת שלצד הכאבים שהיינו רואים שם, היינו רואים איזה אזור זוהר ומפושט מאוד רחב, שמסוגל לראות הרבה מאוד יופי. כי את רואה באנשים אחרים, כשאת אומרת גם על המטפלים שלך וגם על חברותייך וגם על ההורים שלך, את רואה הרבה מאוד מעלות אצלם. זה צריך יופי כדי לראות יופי, כן? ואני חושבת שזה באמת מדהים שאת מצליחה לשמר את המקומות האלה באופן שבו את מתבוננת על העולם. ואת בזוגיות?
כן.
שהיא כבר ממושכת?
9 חודשים. לפני 3 שבועות, משהו כזה. אני פגשתי במקרה את המנהלת מחלקה שהייתה לי בנס ציונה. פגשתי אותה בשלוותה. ובנס ציונה היה לא פשוט בכלל. התנאים שם היו גם התנאים הפיזיים, אבל גם הצוות היה מתחת לכל ביקורת.
היחס.
היחס, כן, ופגשתי אותה. וזה החזיר אותי 8 שנים אחורה למחלקה. וזה ממש, אני לא כל כך ישנה בלילות מאז. אני, יש לי פלשבקים ו... זה הייתה תקופה מאוד חשוכה בנס ציונה.
דיברת איתה?
לא הצלחתי להוציא מילה מהפה.
אם היית יכולה, מה היית אומרת לה?
שהיא גרמה הרבה עוול להמון אנשים. אפילו הרסני.
אני רוצה לשאול אותך משהו, אבל את רשאית לזרוק אותי מכל המדרגות. מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה?
קשה לי למקם את עצמי בעתיד. מאוד קשה לי למקם את עצמי בעתיד, אבל יש ימים שאני כן חושבת על זה. וכשאני חושבת על זה, אני חושבת לכיוון של להיות ביבילותרפיסטית. ככה לשלב את עולם הכתיבה עם עולם הטיפול.
אני מאוד מקווה שזה יקרה. אני באמת מאמינה שגם זה חלק מתיקון, שאנשים כמוך, נשים כמוך, ייכנסו לעולם הטיפול, ולעולם לעולם לא יסבו עוול, ו... יתייחסו ביחס הרסני לאנשים אחרים. זה אין סיכוי שזה יקרה. איזה נס יש בחיים שלך, רות?
נראה לי שהנס הכי גדול בחיים שלי זה בת הזוג שלי, בתל. לא תיארתי לעצמי אף פעם שאני אוכל למצוא כזאת אהבה. והיא באמת... היא באמת סוחבת איתי, באמת, באמת. אם מקודם דיברנו על זה שאף אחד לא יכול, אז היא כן. והיא יודעת מה להגיד, והיא יודעת מתי לשתוק, והיא יודעת מתי לחבק, והיא...
איזו זכות.
כן.
לאיזה נס את עוד מייחלת?
אני לא נאיבית, ואני לא חושבת שאני אתרפא יום אחד, אבל אני כן מקווה מאוד, אני צריכה את זה אפילו יותר ממקווה, שיום אחד זה יהיה כאב שהוא נסבל, שיום אחד הבדידות לא תהיה כזאת נורא.
אני אשא את התפילה הזו איתי גם. תודה רבה, רות.
תודה רבה.
תודה גדולה לרות אלטשולר. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי, על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן על ההקשבה, תודה על התגובות. אפשר לכתוב לי באתר שלי או בפייסבוק, ואני מזכירה שאם הקשבה לפרק הזה או לכל פרק אחר בפודקאסט, יכולה לעזור, לתת כוח או השראה, להיות יחד בכאב או לנצוח תקווה, זה הזמן לשתף, להפיץ, לשלוח קישור ולעשות קצת טוב על הלב. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.